יפה, יהושע, נחזור ליהושע. יש לנו ממש דקות אחדות, ממש מאוחר. איפה אנחנו ביהושע? למדנו את ערי המקלט בפרק כף, למדנו את פרק כף א', שזה ערי המקלט. את פרק כף ב' למדנו, אם אתם זוכרים, הייתה פה איזה פעם איזה קבוצה, ולמדנו את כל הסיפור הזה של המזבח. זוכרים גם מה ניסיתי לחדש?
רוצה בשוגג פעם
אחרונה.
מה ניסית לחדש?
מה ניסיתי לחדש בפרק כף ב'? למה הם הקימו את המזבח? הם הקימו את המזבח במקום של המשכן. פה, בגלגל, במקום של המשכן. המזבח הגדול למראה, הם הקימו כזכר למשכן שהיה בגלגל בימי יהושע, שאז כל עם ישראל מאוחד היה, נכון? כי גם 2.5 השבטים באו איתם. אבל המזבח הזה נועד להזכיר את אחדות עם ישראל, כי הרי הם אומרים, אנחנו בנינו את המזבח לא לעולה ולא לזבח, אלא כדי שלא יאמרו אלינו מחר, בניכם יגידו לבננו, אין לכם חלק באדוני. למה? כי גבול נתן אדוני בינינו וביניכם, בני ראובן ובני גד, את הירדן, והשביתו את ביניכם את בנינו לבדתי רואה את אדוני. לא רוצים אתכם, לכו. כלומר, שיהיה פיצול, הירדן הוא גבול טבעי. והפחד של 2.5 השבטים, שפה הירדן ייצור שני עמים. עבר הירדן המזרחי ועבר הירדן המערבי. בקעת הירדן היא גבול שקשה לעבור אותו. היא גבול עצום. זה תהום שיורדת מערי יהודה והשומרון, ואחר כך תהום שצריך לעלות אותה בערי הגלעד. זה גובה של 1,000 מטר בבת אחת, 1,200 מבית אל, מאזור, רואים את זה אפילו יפה כשנוסעים לאורך הצוקים של ים המלח, איזה תהום. נכון? זה חומה משני הצדדים. ובאמצע השבר הזה, השבר הסורי-אפריקאי, האדמה שקעה פה. אז זה גבול, הירדן זה גבול, ייווצרו פה שני עמים, שיש נתק ביניהם. אז איך, מהי התרופה שלהם? מזבח. שאלנו למה הם עושים מזבח, ואיפה הם בונים את המזבח? על הירדן. ואז ההצעה שלי הייתה שהם בונים את המזבח פה, על הירדן, איפה שהיה המזבח של עם ישראל בתקופת הגלגל. למה הם עושים את זה? כדי שכל אחד תשאר, רגע, מה זה מזבח פה? פה היה המזבח של עם ישראל כשהם נכנס, כל עם ישראל כבש, כל עם ישראל נכנס לארץ, כל עם ישראל יצא ממצרים. כלומר, המזבח פה בגלגל, זאת התקופה האחרונה שבה עם ישראל היה עם אחד. אחרי הגלגל, כל אחד הולך למקומו, לשבטו, לנחלתו. ולכן הם מקימים את המזבח כדי להזכיר לעם ישראל את אותם 14 שנה שעם ישראל ישב פה בגלגל והיה מאוחד, עם אחד. נכון? אז זה הצעה שאני הצעתי, למה הם בונים דווקא מזבח כדי, כתרופה נגד פילוג העם. אבל זה לא עזר, אתם רואים, עם ישראל התפלג. אמנם לא משני עברי הירדן, משני עברי ירושלים. פילוג, היה פילוג הממלכה בסוף. אנחנו עם שבטבענו מתפלג, כנראה. יפה, עשה כף ב', אז למדנו כף ב', זה רק תזכורת, אני לא רוצה לחזור. אנחנו עכשיו בכף ג'. אנחנו בכף ג'. ויהי מימים רבים. כף ג', ויהי מימים רבים אחרי אשר הניח אדוני לישראל מכל אויביהם מסביב, גמרנו, נגמרו המלחמות, ויהושע זקן בא בימים. יהושע זקן, יהושע כף ג', יהושע זקן בא בימים. על מי עוד נאמר זקן בא בימים?
דוד
למשל, נכון?
מה אתה רואה מהקבלה הזאת?
מה?
מה אתה רואה
כיבוש הארץ מאוד מזכין אותך. זה קשה, זה מלחמות. גם דוד כובש את הארץ, וגם יהושע. דוד.
איך יש קבר של אבא של יהושע בארץ?
נון.
הדור הזה לא נכנס.
יש מסורת.
או שהיה, כן, אבל...
תראו, הכניסו כנראה גופות. לפי מסורת חז"ל הביאו איתם ממצרים הרבה גופות. לפי מסורת חז"ל הביאו איתם לא רק את גופתו של יוסף, אלא את גופת כל 12 השבטים. לכן יש לנו מסורת איפה קבר דן, וקבר ראובן, וקבר זה. לפי חז"ל הביאו את כל 12 השבטים. לא רק את יוסף. יכול להיות שהיו כאלה שגם, שהביאו, לפי חז"ל, משה רבנו התיר לישראל לטלטל איתם לארץ ישראל את גופות הוריהם. אז אולי לא כל אחד עשה את זה, אבל יכול להיות שיהושע עשה את זה. הוא היה גם איש מיוחד.
אבל אבא של יהושע לא היה לו פרוטקציה? יש לו כזה בן? לא, זה התולדות שלו. זאת אומרת, אם הבן שלו כזה עצמי, גם האבא צריך להיות.
אבל משה התיר, ומזה אנחנו לומדים שמצווה להעלות אדם, את עצמותיו של אדם שנקבר בחוץ לארץ, מצווה להעלותו, את עצמותיו, להעלות את עצמותיו לארץ ישראל. להוציא מהקבר ולהעלות את עצמותיו לארץ ישראל.
רק את זה לא הייתה...
ואת זה לומדים ממה שעשו במצרים. שהוציאו, עצמות יוסף בוודאי עשו את זה.
רק את אנחנו לא מעלים.
זה בגלל שהאוקראים...
לא מחכה, אני חושבת, כי זה הגיוני.
זה לא פשוט להוציא אדם מהקבר, אבל לצורך העלאת עצמותיו לארץ ישראל, ההלכה מתירה. לטלטל אותו ממקום למקום סתם כך, לא. אבל לצורך... אז יכול להיות שזה קשור. אבל זאת, אלה מסורות שאין לנו כל כך עליהן, יש מסורות שהן יחסית חדשות, אין לנו כל כך מעקב אחרי המסורות האלה. אם כן, יהושע זקן בא בימים. חז"ל אומרים שיהושע שמעשה זה היה בשנת הכ"ח לכניסתם לארץ. זאת אומרת,
28.
היו 14 שנה של כיבוש והתנחלות, ועוד 14 שנה שיהושע הנהיג אותם בשילו. זה מעניין. בגלגל 14 שנה, ובשילו 14 שנה. הוא מת בן 110 שנים. זאת אומרת, הוא נכנס לארץ, תורידו ממאה ועשר, תורידו 28, אז אנחנו מקבלים 70, בין 72 הוא נכנס.
82.
לא, תורידו 28, בין 82, סליחה.
בגיל
82 הוא נכנס לארץ. עכשיו, זה אומר שהוא התחיל, שהוא יצא ממצרים כשהוא היה בן 42.
זה נער? והוא נער את...
לא ימיש מן האוהל, הכוונה נער. נער זה נער משרת. הוא התנהג כמו נער כלפי משה. כך אומרים חז"ל. כמו שנער הוא מתבטל כלפי המבוגר, כך יהושע הרגיש כמו נער לעומת משה. הוא היה בן 42, אבל משה היה כבר בן 80, אבל מול משה איש האלוהים הרגיש יהושע נער.
בגיל 80 הוא היה רמטכ"ל?
בגיל 82 הוא היה רמטכ"ל.
נו, כמו משה רבנו בגיל 80
מוציא את עם ישראל ממצרים.
מוציא את עם ישראל ממצרים.
משה
עשה הרבה יותר מאשר הוא נלחם.
דרך אגב, אנחנו יכולים לשער שזה נכון גם לא רק על פי המדרש, גם על פי חז"ל. כי כלב אומר ליהושע, בן 80 שנה אנוכי היום.
הוא גם היה בן 80.
כלומר, כשהוא מבקש את חברון, שזה, כשהוא מבקש את חברון, הוא בן 80. אז יהושע בן 82. כלומר, הם בני אותו גיל.
אלה הלוחמים הגדולים.
אלה הלוחמים של יהושע וכלב. כלומר, אנחנו יכולים להניח, דרך אגב, אנחנו יכולים להניח שהשכבה של המרגלים שנשלחו על ידי משה היו בני 40. אז אם בני 40, תוסיפי 40, כלב הוא בן 80, יהושע בן 82. דרך אגב, כלב אומר ככוחי, אז ככוחי אתה למלחמה ולצאת ולעבוד. כלומר, אל תהסס לתת לי את חברון, אני אכבוש אותה. אני עוד יכול... אז זה נכון לגבי כלב. יש לנו עדות מפורשת, זה נכון. כנראה גם לגבי יהושע. תשמעו, אין ספק שאנשים גדולים שומרים על חיוניות גדולה גם בגיל מבוגר, אין ספק.
אולי 80 של הימים האלה, לא 80 כמו היום.
בטח, לא אכלו, לא אכלו מוצרי תעשייה.
לא, מתו בני 100, יהושע מת בן 110. זה לא בן 900, כמו מתושלח. מת בן 110.
אבל בכל זאת, הכוחות של 80 היו משהו אחר ממה שיש לנו היום.
110, 80 ביחד.
כולם מתו ככה, תוך 40 שנה.
זה נניח 60 ביחס ל-80. יום תוחלת חיים ממוצעת זה 80, 80 פלוס מינוס, אז יהושע היה במושגים של ימינו בין 60, 55, 60, בין 60. לא, לא, זה זקן בא בימים, כי זה הנאום האחרון שלו.
זה
כבר 110. זה 110. כשהוא נכנס לארץ הוא היה בן 82, לפי חז"ל. אבל כל זה מסורות של חז"ל. אין לנו נתונים מדויקים בתנ"ך על זה. זה הכל מסורות. תשמעו, מלחמות קשות הוא עשה. 7 שנים הייתה מלחמה בכנענים, אומרים חז"ל. זה לא שנה אחת. זה לא מלחמת 6 הימים. טק, 6 הימים, כבשנו את... לכן דרך אגב אני אומר לאנשים שהניסים שאנחנו רואים בימינו הם גדולים פי 1,000 ממה שהיה לאבותינו בתנך. הנה, כיבוש הארץ בימי יהושע לקח 7 שנים.
7
שנים בימים שמישהו יוצא מחשבון כפול 365, נכון? כפול 7, כפול 300, ועכשיו תחלק את זה. מה? כן? אז זה 1,000 ימים. עכשיו, אנחנו כבשנו את ארץ ישראל כמעט כולה ב6 ימים. תחשבו, ירושלים, יהודה, שומרון, בקעת הירדן. הכל היה, תודה. הכל היה ב6 ימים. תחשבו, זה נס.
אבל זה לא מבחוץ, זה היינו פה.
זה נכון. אבל את יודעת מה? גם מלחמת השחרור, שהיינו עם קטן של 600 אלף נפש, שנה ורב וחצי. פחות, שנה ורבע. היא התחילה, המלחמה התחילה בהכרזת האום. 1 בדצמבר התחילה המלחמה. 20 בפברואר 49 נסתיימה המלחמה. שנה ושלושה חודשים נמשכה המלחמה. זה לא 7 שנים.
לא אפילו... שם את המשימה, אבל זה לא...
נכון. אבל אם תצרפי, אם תצרפי לזה את מלחמת ששת הימים, עדיין במושגים, אפילו מקראיים, זה דבר אדיר. לכן אני אומר, עכשיו אתם מבינים את מה שאמרתי קודם, שאנחנו לא קולטים, אנחנו כל הזמן אומרים, מדברים על יציאת מצרים וכיבוש הארץ והירדן וזה, ואנחנו כאילו... עיוורים,
לא כן, אנחנו
עיוורים למציאות שלנו, לניסים שמתרחשים. יפה, אז זה מסורת חז"ל. ויקרא יהושע, איך הוא עכשיו מסיים את חייו? כמו משה. אתם זוכרים שמשה בסוף ימיו אוסף את כל ישראל פה בערבות מואב, ולפי חז"ל במשך 5 שבועות, מראש חודש שבט עד זין באדר, 5 שבועות, הוא לומד איתם, נועם לפניהם את כל ספר דברים. הנאומים של ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה בערבות מואב, זה ספר דברים. אז גם יהושע קורא לכל העם כדי להיפרד ממנו בדברי תורה. ויקרא יהושע לכל ישראל לזקניו ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו. דרך אגב, אתם זוכרים שזה גם הופיע בפרידה של משה, כי גם בפרידה של משה בפרשת ניצבים, אתם זוכרים? אתם ניצבים היום כולכם, זה הנאום האחרון שלו. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר. זוכרים? זה בפרשת ניצבים, זה סוף דברים. וגם כאן הוא אוסף את כולם, זקניו, ראשיו, שופטיו ושוטריו. אבל מה ההבדל? יש בכל זאת הבדל. ההבדל הוא שאצל משה זה גם טפכם, נשכם, גרחה, וכותב אצלך עד שואב ממך, וכאן כנראה זה בכל זאת, הוא אוסף בעיקר את מי? את המנהיגים. זקניו, ראשיו, שופטיו, שוטריו, זה בכל זאת, זה לא כל העם. הוא אוסף את מנהיגי העם, את זקני השבטים, את ראשי השבטים, את הרבנים, את הזקנים, החכמים.
מה זה השוטרים?
מה?
מה זה השוטרים?
השוטרים הם כנראה המנהיגים הצבאיים. שוטרים הם מנהיגי הצבא. תמיד כשיש מלחמה, אז באים השוטרים, ואנחנו זוכרים את פרשת כי תצא. פרשת כי תצא, פרשת כי תצא כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, וכולי, ואחר כך כתוב, ודיברו השוטרים אל העם למור מי האיש וכולי. השוטרים קשורים במלחמה, התנך. אומנם יש גם שוטרים, שופטיך ושוטריך, אלה שחזל אומרים, אלה שמבצעים את גזר הדין, תופסים את הנידון, ואומרים לו, עכשיו תוציא 200 שקל שאתה חייב ל... אבל אלה בכל זאת בעלי תפקידים מיוחדים, לא כל העם. ומה הוא אומר להם? ויאמר עליהם, אני זקנתי, באתי בימים. ומה הבעיה שלי? זהו, אין לי כוח יותר להילחם. ואתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם, לכל הגויים האלה מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. תראו איך הוא פותח, אני לפעמים מביא את הפסוק הזה כדוגמה, אדם שכבש את הארץ, הוא לא אומר, הנה אני נהגתי אתכם וכבשתי את הארץ, לא, השם הוא הנלחם לכם, לא אני כבשתי, מי אני ומה אני, זה באמת גם משותף לדוד, ליהושע, למשה, מי אני ומה אני לא עשיתי שום דבר, אני רק שליח, אני רק שליח, מי באמת עשה?
אחר כך אומר, הפלתי לכם.
לא, תכף נראה מה זה, הפלתי לכם.
בסדר.
לכל הגויים האלה מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. דעו, אני רק שליח, השם הוא הנלחם. מהי המשימה עכשיו? כלומר, אם השם הוא נלחם לנו, מהי המשימה שהשם הטיל עלינו? הנה עכשיו הוא מפרט. ראו, הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם. רינה, מה פירוש הפלתי? לא אני כבשתי אותם, הפלתי, הכוונה היא, הפלתי בגורל. כלומר, נתתי לכם, כל שבט קיבל, גם את השטחים שעוד לא נכבשו. עכשיו המשימה שלכם להשלים את הכיבוש. וכל הגויים אשר הכרתי והים הגדול מבוא השמש, ואתם צריכים להשלים את מה שאני התחלתי ולא השלמתי. ולכן, עכשיו זה צריך להתנהל באופן של אחריות שבטית. כל שבט אחראי, לכן הוא אומר, בנחלה לשבטיכם. כל שבט אחראי להשלים את כיבוש הנחלה שלו. רוב הנחלות לא נכבשו, יהודה לא הצליח להשתלט על שפלת יהודה ועל הנגב הצפוני. דן, אני יודע מה, אשר לא כבש את הכנענים אשר ישבו בשפלת אקו ונעריה, ונפתלי ויששכר לא כבש את עמק יזרעאל. זוכרים דיברנו לכנענים והצבא המצרי ורכב ברזלם? אז אני פלתי לחטאתי לכם לכל שבט בדיוק מה הנחלה שלו ומה הוא צריך להשלים. ומי ייתן לכם את הכוח, כמו שהשם נלחם לכם עד עכשיו, פסוק ה', ואדוני אלוהיכם, הוא יהדופם מפניכם. הוא יסייע לכם. השם לא עזב אתכם. והוריש אותם מלפניכם, הוא יוריש אותם. להוריש פירושו, לסלק, הוא יגרש והורשתם את יושבי הארץ, תגרשו. והוריש אותם מפניכם, הכוונה היא, יוריש, יגרש ויסלק. אבל בתנאי, אז טוב, אם הוא יגרש, אז זה בעיה שלו, נחכה שהוא יעשה את זה. לא, לא, לא. וירישתם את ארצם כאשר דיבר אדוני אלוהיכם לכם. התפקיד שלכם, לרשת את ארצם. עכשיו, לרשת יש לו שני מובנים, גם לרשת במובן של אתם צריכים להילחם. התפקיד שלכם, אלוהים הבטיח לכם, אני נתתי לכם עכשיו את המשימות. עכשיו, תפקידכם להמשיך לדחוק אותם, לדחוף אותם, להתקדם. זה המובן הראשון, והמובן השני, בכל מקום שהתפנה, לשבת פה. לרשת זה אומר שזה יהיה שלך, ירושה. איך אתה מוכיח שזה הירושה שלי? אני בונה בית, אני נוטע עץ, זה שלי, זה הירושה שלי. אז אם כן, אתם רואים, הוא יוריש אותן, בתנאי שאתם תרשו אותה, וירישתם, יש כאן שני פעלים, זה הדדי, אתם צריכים לעשות את שלכם, וירישתם, ואלוהים הוא יוריש, הוא ידאג שזה יקרה, אבל בלי שאתם תרשו, הוא לא יעשה את העבודה בשבילכם, אתם צריכים לרשת אותם.
למה כתובה כתוב וירישתם וישבתם בה, וכאן כתוב רק
וירישתם? איזו שאלה מעניינת, בואו נחשוב עליה. מה אתם אומרים?
אני חושבת, פשוט המילה וירישתם, היא כבר תזכיר להם.
היא כוללת את
זה. תזכיר להם את זה.
הם עוד לא עברו את השלב הזה.
אני אגיד, לדעתי יהושע אולי קצת מהסס להשתמש במושג ישיבה. מה הפיתוי של עם ישראל? הפיתוי הוא, בוא נתיישב גם בלי שנכבוש. בוא נתיישב גם בלי שנגרש. התיישבות יכולה להיות, בוא נתיישב עם הכנענים, בתוך הכנענים. הכיבוש לא חשוב. לכן מדגיש יהושע דווקא את וירישתם. והוריש, מושג הירושה, זה צריך להיות שלכם. אתם צריכים לכבוש, אתם צריכים להוריש את ה... לרשת ולהוריש. אלה פעלים שיותר עניינם שלטון ובעלות. ולא רק, כי עכשיו השבטים יושבים בארץ, בסדר, אנחנו יושבים, תיישב עוד קצת, יהיה יישוב יהודי על יד צור. לא, תפקידכם לכבוש את צור. זה בעצם
לא כל כך פשוט, עובדה שהם לא מספיק שנים בתוך תהליך, וזה עוד עתיד ארוך.
זה
לא נגמר, זה לא נהיה,
נכון, זה כבר, זה מה שאומרת התורה, מעט מעט אגרשנו מפניך, נכון? מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. אנחנו יודעים היום שזה לקח לעם ישראל 400 שנה. מי כבש את הארץ?
דוד.
דוד כבש את הארץ.
אבל אז לא נשארו יותר...
כולם הפכו להיות מס עובד לדוד ושלמה. דוד המלך כובש את הארץ.
ומה זה נקרא?
מה זה נקרא? שכולם תחת שלטון ישראל. חלק נשארו. היו כאלה שהוא השמיד את המואבים, והיו כאלה שהוא גירש, אבל חלק הוא השאיר כפועלים, כמס עובד. אבל באמת זה תהליך ארוך. יהושע בעצם מציב להם את המשימה שנשארה להם. דעו לכם שלא באתם אל המנוחה ואל הנחלה. המשימה לא נגמרה. כי עם ישראל היה יכול להסתפק. אמרנו שהוא התיישב על ההרים. מספיק לנו, טוב לנו, עזוב אותנו.
הניח לכם מכל אויביכם.
הכוונה היא, הניח מכל אויביכם, כלומר, אף אחד לא מעז עכשיו להילחם לכם. להילחם בכם. זהו. יהושע שבר מכל אויביכם. אף אחד לא מעז היום לארגן צבא ולצאת למלחמה נגד עם ישראל. זה באמת מה שהיה. לא יצאו להילחם. אפילו המצרים אמרו. לא יצאו להילחם בעם ישראל. אבל... התפקיד שלכם זה לא להגיד, טוב, עכשיו יש מנוחה, לא נלחמים יותר, יש מלחמת מצווה לכיבוש הארץ. ולכן הרב צבי יהודה התנגד למושג צבא ההגנה לישראל.
אבל איפה חיו?
המטרה של צבא, רק שנייה, רינה, המטרה של הצבא זה לא רק להגן. לפי ההלכה, המטרה של צבא זה לכבוש את הארץ. איך אמר איך אמר איך אמר יאיר אברהם שטרן בשיר שלו, בהרים בכפרים את דגלנו נרים, ועליו הגנה וכיבוש, גם הגנה וגם כיבוש, לא רק הגנה, זה חשוב הגנה, אבל זה לא נראה. הגנה וכיבוש.
מה זה הווה?
הווה
להביא?
וווה החיבור, חיבוש. לאה, תסבירי לה למה לא אומרים וכיבוש, אלא וכיבוש.
לא, זה בסדר.
הגנה וכיבוש, חיבוש זה לא לחבוש, אלא וכיבוש.
הבנתי, הבנתי.
בהרים ובכפרים. זה שיר מדהים. זה שיר מדהים. אנחנו מגויסים לכל החיים. משורה משחרר רק אמר.
אמרת את זה לאנשי אופרה?
מה?
לא.
לא, למה? למה את חושבת שאני אגיד את זה לאנשי אופרה? משורה. בקיצור, יהושע אומר להם, המשימה שלכם זה לא רק הגנה על מה שכבר נכבש, אלא להמשיך את הכיבוש, להוריש וירשתם את ארצם. הרב צבי יהודה הציע לקרוא לצהל צבא ישראל או משהו כזה. לא, להשמיט את הגנה. הצבא של עם ישראל. מה התפקיד שלו? התפקיד שלו, כמו שצבא ישראל, להגשים את תורת ישראל. מהי תורת ישראל? תפתח את התורה, אבל כדי שזה לא יהיה מתקרה מדי. צבא. אז, אבל לא להכניס את החיילים לראש הזה שהתפקיד שלנו זה רק להגן, להגן. לא, תפקיד שלנו זה להגן, אבל והיה כי תקרן המלחמה, נכבוש גם, ננצל את המלחמה, נכבוש. כן, ולכן, אז קודם כל הוא מתחיל איתם עם ארץ ישראל. נושא ראשון שטעון חיזוק, ארץ ישראל. נושא שני שטעון חיזוק, פסוק ו' חזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה לבלתי סור ממנו ימין ושמאל. לא לסור, ימין ושמאל. הנושא השני אם כן זה התורה. בלי ארץ ישראל אין תורה, בלי תורה אין ארץ ישראל. הנה אנחנו רואים שוב כמו אצל משה תורה וארץ ישראל, גם כאן תורה וארץ ישראל. כל הכתוב בספר תורת משה. לבלתי, עכשיו איך אתם תשמרו על התורה, מהו התנאי? לבלתי בו בגויים האלה הנשארים האלה איתכם, ובשם אלוהים לא תזכירו ולא תשביעו ולא תעבדו ולא תשתחוו להם, כי אם באדוני אלוהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום. אז אני לא רוצה שתבואו בגויים האלה. יש גויים שנשארים. אני לא רוצה שתעשו דו-קיום איתם. עכשיו נעשה תוכניות לימוד משותפות, נעשה טיולים ביחד, ונעשה דו-קיום. לא, לביתי בו בגויים האלה. אני לא רוצה שתתערבבו בהם. לא רוצה. בסוף אתם צריכים לכבוש ולגרש אותם, להוריש אותם. אבל עד שהקדוש ברוך הוא יזכה, יחיו פה בארץ ישראלים וכנענים. ישראלים ופלישתים. ישראלים ופניקים. בסדר, אני מבין שזה לא ביום אחד יקרה, אבל לבלתי בו בגויים האלה, אל תתערבבו, אל תבואו בהם. תבואו זה אומר, עם עיריית חיפה עשתה חג, לפני כמה שנים הנהיגה בחנוכה, חג החגים, שזה ביחד גם עיד אל-פיטר וגם חנוכה וגם כריסמס, חג החגים. לנו, אנחנו חוגגים ביחד, כולנו אחד, כולנו חוגגים. יש גם בירושלים את התרבות הזאת. אומר להם, לא רוצה, לא תתערבבו בהם. למה? כדי שלא תושפעו מהם. כי אם תתערבבו בהם, אז מה תהיה התוצאה? שבשם אלוהים אתם תזכירו ותשבעו ותעבדו ותשתחוו. לכן, כדי שזה לא יקרה, לא רוצה גם שתתערבבו חברתית. שלא יהיה עירוב חברתי. אלא ההתבדלות החברתית נועדה כדי שתשמרו את הייחוד הדתי שלכם, כי אם באדוני אלוהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה. מה אתם אומרים? צריך ללמד את זה בבית ספר, לא להתערבב עם הגויים, לא להתערבב עם היהודים, אבל זה נחשב גזענות, זה נחשב, נכון, זה ישר יגיד, אתה גזעני, אתה זה, אתה...
אתם יותר טובים.
הם לומדים את כל העולם, מדע, כל מה שאתה רוצה, תנ"ך לא קראו. איך זה יכול להיות?
מי לא קרא?
כל החילוניים האלה. כזאת בורות. רוצים ללמוד, אז קודם כל תקראו את שלנו. אחר כך נדבר.
גבירותיי ורבותיי, אני עוד מצונן כהוגן. גבירותיי ורבותיי, עוד לא השגתי, אקי ניצח. אם כן, אחי ניצח. ויורש, פסוק ת', ויורש אדוני מפניכם גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. אבל למה אני דורש מכם נאמנות לשם? כמו שדוד אמר, השם קיים את הבטחתו. אין לכם סיבה לא להאמין בקדוש ברוך הוא, לא לדבוק בו, לא להמשיך את הקשר שלכם עם הקדוש ברוך הוא, כי עד עכשיו הקדוש ברוך הוא קיים את הבטחה. הבטיח להוציא אתכם ממצרים, הוציא. הבטיח לכם להביא אתכם לארץ כנען, הביא. הבטיח לכם שתנצחו את עמי כנען, ניצחתם. הנה, הוא הבטיח לכם.
אבל הנה הכיבוש עוד לא נגמר, מה זה?
זה
באמת. אבל זה מה שרציתי לשאול, איפה חיו השבטים שלא קיבלו נחלה?
כולם חיו בשולי ההרים.
כולם קיבלו נחלה, אבל לא קיבלו את כל הנחלה שם.
שבט מנשה למשל, ישב על הרי השומרון, אבל חלק מנחלתו הייתה חוף הכרמל. שם עוד שבט יששכר ישב על הגלבוע, אבל חלק מנחלתו הייתה עמק יזרעאל. אז זה התפקיד שלכם. התפקיד שלכם לזכור, מה בעצם הוא אומר להם? אתם יושבים על ההרים, עם ישראל ישב על ההרים. תסתכלו למטה אל העמקים ותדעו גם זה שלנו. אל תחנכו את הילדים שלכם, תגידו להם, הערים שלנו, העמקים שלהם.
לא.
אלא הערים שלנו וגם העמקים שלנו. ואנחנו צריכים לשאוף, כמו שאני אומר על הגלעד. שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. כשתהיה הזדמנות נכבוש, אבל צריך להסתכל בעיניים שגם זו שלנו. אם זו שלנו, אז צריכים לכבוש. כן. אני רוצה להיות במצב שאני, את הדור הצעיר, הם יגידו לנו, בוא נכבוש, ואנחנו נרגיע אותם רגע. צריך לחכות, להזדמנות. אבל לא להיות שיהיה מצב הפוך, שאנחנו נגיד להם, צריך לכבוש, מה פתאום, זה לא שלנו.
אתה מוריד ציורים, אם תלמידה לא יודעת בדיוק שזה שלנו גם? כן?
הכל, הכל. רק להיזהר שלא יפטרו אותך. זה הדבר היחיד. צריך כל הזמן להיזהר. שלא יפטרו אותך. אז לכן הוא מזכיר את זה. הקדוש ברוך הוא קיים את הבטחתו. ויורש אדוני מפניכם, פסוק ט', גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. ולכן גם אתם צריכים להאמין שכך גם יהיה בעתיד. איש אחד מכם ירדוף א', כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם. בעצם כאן הוא אומר להם, חבר'ה, אני עוזב אתכם, אבל אני לא הדמות העיקרית במשחק. אתם יודעים, בדרך כלל אחרי 28 שנה של מנהיג כמו מוברק לאבדין, 30 שנה מנהיג עוזב, מה נעשה בלי משה? מה נעשה בלי יהושע? הוא אומר, אני שליח הולך מתחלף, פעם משה, אחר כך יהושע, אחר כך זה מתחלף. מי הקבוע? מי זה שבאמת נותן לנו את הכוחות? הקדוש ברוך הוא, השם הוא נלחם. ולכן, זה שאני עכשיו זקנתי ואני הולך ומסתלק, עוד מעט אני נעלם, אל תיבהלו. לא אני כבשתי את הארץ, השם כבש את הארץ. לא אני, אם אני מסתלק, אז המשך כיבוש הארץ לא תלוי בי. הקדוש ברוך הוא ישלח שליחים אחרים. חבר'ה, תמשיכו. אל תיבהלו, זה לא אישי. זה לא...
למה באמת הוא לא השאיר יורשים?
זאת שאלה גדולה, משה משאיר יורש. יהושע לא משלם.
והוא מתפלל שצריך להיות יורש להנהיג את העם.
הבעיה העיקרית היא שאין יורש בגלל שעם ישראל מתפזר לשבטים. כל שבט מקבל את נחלתו, והמבנה של עם ישראל הופך להיות ממבנה לאומי למבנה שבטי. דרך אגב, זאת הסיבה.
במצב אחר, משה, אם לא היה מישהו אחריו, זה היה מתפורם גם, לכבוש את הארץ בלי שיהיה...
זה משימה לאומית, נכון. ברגע שיושבים בארץ, כל שבט יושב בנחלתו, צריך לדאוג להתקדם.
זה לא מלוכה של מורישים.
כן. מי בעצם היה המנהיג הלאומי? הייתה דמות של מנהיג לאומי, זה היה הכהן הגדול. הכהן הגדול היה מנהיג הלאומי, לא היה מלך. לך אגב, אנחנו באמת מבינים שתקופת השופטים הייתה באמת מין תקופת מעבר כזאת, כל שבט היה לעצמו. לא, תקופת המלוכה היא הייתה אחר כך תקופה שבה דוד המלך, שאול, דוד, שלמה, זה מלך שמאחד את כל עם ישראל. לכן דרך אגב יש חוקרים שאומרים, אתם יודעים, בדרך כלל בהיסטוריה האנושית העמים עברו משלב שבטי לשלב לאומי. קודם למשל באיטליה היו כל מיני שבטים שחיו במקומות שונים, כל שבט היה לו את המלך שלו, את עיר הממלכה שלו, ואז לאט לאט עד שבסוף בא קיסר רומי ויחד את כולם ונהייתה ממלכה אחת. ואז עוד קודם רומא מתחילה עוד קודם, אבל לכן יש כאלה שאומרים בכלל שכל הסיפור של משה ויהושע בתנך הוא לא סיפור היסטורי, כי כאן עם ישראל עובר מלאומי לשבטי ללאומי. לא, בהיסטוריה האנושית זה משבטי, זה השלב הפרימיטיבי, ומתאחדים לאט לאט, ואז באים אל השלב הלאומי. ועם ישראל עושה מהלך הפוך. אבל עם ישראל הוא אנומליה בהיסטוריה האנושית. שום דבר הוא לא לפי החוקים של ההיסטוריה האנושית. אבל באמת, עם ישראל עובר כאן, עושה שלושה מהלכים, משבטי ללאומי, ומלאומי לשבטי, מלאומי לשבטי, ומשבטי לאומי. דרך אגב, מה שקורה איתנו אחר כך בגלות, שוב פעם אנחנו עוברים למבנה שבטי. כל קהילה, מרוקו ותימן, זה גם כן סוג מסוים של שבטיות. כל קהילה לעצמה. ואחרי הגלות, שוב פעם אנחנו חוזרים משבטי ללאומי. הרי אנחנו עושים את התנועות האלה של...
מה זה אומר התנועות האלה?
למה ההיסטוריה שלנו מתנהלת ב... במחזוריות הזאת.
בלי ארץ, נו מה, זה רוב ההיסטוריה שלנו, אנחנו לא בארץ בכלל, איזה דבר נורמלי זה.
אני חושב שיש פה תהליך אחר לגמרי.
אבל דווקא בארץ אנחנו
שבעצם משבח את המצב של עם ישראל מצבו מול משה ויהושע. כי באופן פרדוקסלי נאמר שחטא העגל לאחר יהושע קורא יכול להתרחש, וזה המצב פה. חטא העגל מתרחש דווקא כשמשה נמצא, הוא עלול להיות גם כשיהושע נמצא. הוא לא יכול להיות כששניהם לא נמצאים. הם בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. לכן יש פה את המזבח שהוא מצווה להם, שהוא בונה בסוף הפרשה לקראת מותו, ויקח אבן ולח. וכולנו, יש פה האמנה ישירה בין עם ישראל לבין הקדוש. מה?
קפצת לקפדל.
קפצתי למעבר העיקרי, למעבר העיקרי שעובר פה עם ישראל עם מותו של יהושע. עד כדי, באמת, לומר בצורה פרדוקסלית, חטא העגל כבר כפי, או מהנימוקים שהוא התרחש בזמנו של יהושע, הוא כבר לא יכול להתרחש יותר.
אני צריך עוד להרהר בדבר. אני צריך להרהר בדבר.
יש לך שתי ממלכות, כל אחד יש לו את זה.
חטא העגל... אני צריך להרהר בדבר. אני לא לגמרי שלם עם זה. על כל פנים, בואו נתקדם קצת. אני רוצה לסיים את הפרק. אם כן, מהי הזהרה? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם לאהבה את אדוני אלוהיכם. כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה, הנשארים האלה איתכם, פסוק י' ב', והתחתנתם בהם, ולאים תתחילו להתחתן, להתערבב בהם, ובתם בהם, והם בכם, מה תהיה התוצאה? ידוע תדעו כי לא יוסיף אדוני אלוהיכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם. והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדיכם ולצנינים בעיניכם, עד עבודכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם. כלומר, כאן יש את הקשר בין שמירת התורה וירושת הארץ. אם תעבדו את התורה, את דרך התורה, כתוצאה מזה שתתערבבו עם הגויים ותתחתנו איתם ותשכחו את הייחוד שלכם, אלוהים גם יפסיק להוריש בפניכם את הארץ. לא רוצה לתת את ארץ ישראל לעם שלא ראוי לה. כן, כאן אנחנו, עד עבודכם, כאן כבר שוב, יש אם כן רמז למה שכבר מופיע בתורה, גלות. תדעו לכם, סכנת הגלות מרחפת מעל עם ישראל. אם לא תדעו לשמור על התורה, על דרך התורה, גם ארץ ישראל לא תשמר לכם. אז הנה, אלה בעצם שני היסודות של הנאום הזה, הקשר שבין התורה וארץ ישראל. דרך אגב, בזה שונה תקופתנו מכל התקופות האחרות. הרב קוק אומר, סכנת גלות לא מרחפת יותר על עם ישראל. האזהרה הזאת של התורה. האזהרה הזאת של התורה, עד עבודכם מעל האדמה, האזהרה הזאת איננה, איננה רלוונטית יותר בדורנו. אז תמיד שאלו את הרב צבי יהודה, מה יכול להיות שהדברי תורה, התנ"ך מזהיר אותנו כל הזמן, אם לא תשמרו עבודכם. חרדים אומרים את זה כל הזמן. אם לא, אז נובע. הוא אומר, אין יותר, הסכנה הזאת לא... אז אומר הרב צבי יהודה, עבודכם מן האדמה, מי שלא ישמור את התורה, הוא באופן אישי ידע שהוא, אז ילדיו ירדו לחוץ לארץ. אח שלי חי בחוץ לארץ, הילדים של אחי השני חיים בחוץ לארץ, הוא יאבד. אין סכנה של גלות כסכנה לאומית, אלא כסכנה אישית. דברי התורה האלה אומרים, אם לא תשמור על התורה, הילדים החילוניים שלך יעזבו את הארץ. לא יעזור שום דבר. כמה שאתה ציוני, אם לא תשמור את התורה, יעזבו את הארץ.
כתוב ברמב"ם, לא יוריש מפניכם, זה לא, לא אתם...
כן, אבל... אבל
זה לא באופן אישי, נתתם לך, המחלה שלך נתתם לך.
כן, אבל האיום, עבודכם מעל האדמה, האם האיום שעם ישראל יובד מעל האדמה, אם הוא לא ישמור את התורה, את רואה את הפסוק הזה, עד עבודכם מעל האדמה, בפסוק י' ג'.
מה מסתמך הרב קוק?
עד עבודכם.
מה הרב קוק מסתמך? הוא אומר שהגזרה הזאת.
שיש הרבה מדרשי חז"ל, שגאולה שלישית, אחרי בית ראשון ובית שני, היא גאולה שאין אחרי הגלות. זה חז"ל אומרים הרבה פעמים. היא גלות, זאת גלות, זאת גאולה אחרונה. זאת לא גאולה שלישית ואחר כך גלות ותהיה גאולה רביעית, זה לא איזה סדרה כזאת, זו גלות אחרונה, פעם פעמיים, פעם שלישית, זהו. ולכן זאת לא סכנה לאומית. אבל זה מעניין. נכון, מיכל צודקת שהקדוש ברוך הוא באמת קושר, אתם לא תתקדמו בכיבוש הארץ אם לא תשמרו את התורה. זה גם קיים היום, כשלא שומרים את התורה לא מתקדמים בכיבוש הארץ. זה אבל
לא, הסכנה... זה היתרון שלכם עליהם. ככה הוא הורש מפניכם, ילד שלהם יראה מפניכם, אם אתם הולכים ומתערבבים בהם.
אין לכם יתרון. איבדתם את ה...
אתם בעצמם, כאילו, אתם עושים את הצעד הזה של להיות...
מה שנותן לכם יתרון, למרות שמבחינה צבאית עולים עליכם, היתרון היחסי שלכם זה הקשר שלכם עם הקדוש ברוך הוא. איבדתם את זה, איבדתם את היתרון היחסי שלכם, נכון. לכן יש אם כן קשר בין ירושת הארץ לבין הנאמנות לתורה. והמשימה הזאת היא עכשיו שלכם. אני סיימתי תפקידי. הנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ. זה נאום פרידה, הוא יודע שהוא הולך למות. יכול להיות שהנאום הזה הוא היה כשכבר הרופאים אמרו לו, זהו, אתה סופני, אתה... מי יודע, לך תדע.
אדם... לא היו
רופאים.
לא היו רופאים.
תמיד היו רופאים.
מה?
תמיד היו רופאים.
תמיד היו רופאים. לא רופאים.
כל עוד הייתה אנושות, תמיד היו רופאים.
שמבינים.
במצרים העתיקה היו רופאים.
בטח.
אבל כן, גם חז"ל אומרים שאדם מרגיש מתי בא סופו. יש איזה הרבה פעמים איזה הרגשה פנימית. זה תמיד ככה, זה הרגשה פנימית. כן. הנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ. ידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. תראו איך הוא מדגיש, הוא עכשיו אומר אני הולך למות, מה הדבר העיקרי שצריך ללוות אתכם? תראו איך הקדוש ברוך הוא, תראו איך הקדוש ברוך הוא
קיים את הבטחתו.
בדיוק, קיים את הבטחתו. אני טוען שמבחינה חינוכית זה הדבר הכי חשוב בחינוך. תפתחו את העיניים ותראו איך הקדוש ברוך הוא קיים את הבטחתו. לכן אני טוען כל כך חשוב לפתוח את העיניים ולראות, הנה, הקדוש ברוך הוא הבטיח קיבוץ גלויות, הנה. תראו כמה מפסיד העולם החרדי שהם לא יכולים להגיד הקדוש ברוך הוא קיים את הבטחתו. אם זה לא גאולה,
אז הוא לא... אבל הם לא קשורים אליו, הם קשורים לרבנים שלהם.
וואו וואו וואו,
שיעורים
למה?
זה היה פצצה. מי אמר שהם קשורים לאלוהים? הם קשורים לרבנים. זו אמירה, זו פצצה.
דרך אגב, מבחינה היסטריוסופית אנחנו היחידים שיכולים לומר הנה הקדוש ברוך הוא הבטיח, קיים, הבטיח, קיים את דברו. בכל כל הגויים וכל האמונות האחרות אין דבר כזה, אף אחד לא הבטיח כלום ואף אחד לא קיים כלום, זה הכל בלה 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 בלה. הדבר היחיד שהוא אמיתי שהוא אמר והוא קיים,
עובדות בשטח, הנה בתנך הוא אמר,
זה לקח כמה שנים והוא קיים, יש נבואה והנבואה מתקיים.
הנה יהושע אומר, זה מבחינה חינוכית זה בעצם משפט המחץ, משפט הפרידה שלו מעם ישראל. שימו לב, כי זה היסוד של כל האמונה, שהקדוש ברוך הוא אומר ועושה, מדבר ומקיים. לא נפל ממנו דבר אחד. תבדקו, תפתחו את מה שהוא הבטיח, הכל באו לכם, כל הדברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. ואני רוצה, הוא אומר, שכל הזמן תסתכלו, תחשבו, תראו, הנה, זה מה שכתוב, הנה זה מה שקורה, הנה הוא קיים, הנה ההבטחה, הנה...
זה גם מה שיקרה.
באמת, כן, בדיוק.
נתתי לכם לבשר,
כן, כואב הלב שעם ישראל לא פותח.
נתתי לכם לבשר.
ואסיר אותי את לב האבן. זאת אומרת, זה מה שמתאר הנביא יחזקאל, שעם ישראל יהיה עם אבן, לב אבן. צריך להיות לב אבן, בשביל לא לראות ולהתרגש ממה שקורה מסביבנו. זה לב אבן.
צריך ללמוד להתרגש.
זה באמת לב אבן, זה יפה. זה עכשיו אמרת לימוד גדול מאוד, שהנביא בעצם מתנבא. אני גם טוען, זה נכון גם ישעיהו, החרשים שמעו והעברים הביטו לראות, אומר ישעיהו, מתכוון לדורנו. אבל את אומרת, גם נבואת יחזקאל, והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר, זה גם אומר שבדור הגאולה...
כדי לחזור מהגלות, כדי לחזור מבבל, לא יכלו לחזור, וזה דור אחד. לא יכלו לחזור.
שני דורות.
70 שנה.
כן, שני דורות. והיה כאשר, תתווה, והיה כאשר בא לכם כל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם, כל הדבר הטוב, כן יביא אדוני אליכם את כל הדבר הרע. אם אתם לא תלכו אחריו,
אז תדעו שיתקיים
משהו. גם תתקיים ההבטחה השנייה. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא מקיים את ההבטחה. הוא הבטיח גם טוב וגם רע. כל ההבטחות שלו התקיימו. אם אתם רואים עד עכשיו, התקיימו הדברים הטובים. אם לא תלכו בדרכו, בדרך השם, כן יביא אדוני אליכם את כל הדבר הרע. עד השמידו אתכם מעל אתכם, מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם. בעובריכם. מתי זה יקרה? אם תעברו בעובריכם את ברית אדוני אלוהיכם אשר ציווה אתכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרף אדוני בכם ועבדתם מהרה מלארץ הטובה אשר נתן לכם. כמובן, איזה פסוקים זה מזכיר לנו? פסוקי קריאת שמע, נכון? למען ירבו אימכם ועם אבניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם, ומצד שני ועבדתם מהרה מלארץ הטובה. זה קריאת שמע, אבל בעצם הוא חוזר על העקרונות שאנחנו אומרים אותם בקריאת שמע. כי באמת זה לפניו, לפניהם, בפניהם.
לא, פה זה לרבים, אבל יש ואיש לא
אמן. תזכירי, איפה זה?
במגילה,
לא? לא, זה בפניהם, בפניהם. לפניהם, בפניהם. וכאן זה...
פה זה לרבים.
כן. יפה. רבותיי, נאום פרידה יפה, נכון? באמת, נאום פרידה. אמנם, לא סיימנו עדיין את הספר, כי... לא סיימנו עדיין את הספר, כי עדיין, אתם בסוף הוא אומר, בעובריכם את ברית אדוני אלוהיכם. ומה שהולך יהושע עכשיו, הוא לא, לעשות, לא הוא מסתפק. לא מסתפק בברית סיני, הוא גם לא מסתפק בברית ערבות מואב, הוא קורט עם העם ברית חדשה.
כי הוא גם לא יהיה. אז הוא...
לא רק כנראה, בגלל שהוא לא יהיה.
ככה הוא נפרד.
לא, זה עוד יפה מה שהוא עושה.
מה יבטיח את זה אחר כך? הוא לא יודע מי בבנה על זה, אז הוא עושה לכל העם.
אני גם טוען יותר מזה. אתם יודעים, ברית צריכה לעשות מה שנקרא בתנאים של מודעות מלאה. אני מודע לכל האפשרויות, ובכל זאת אני בוחר מרצוני החופשי להיכנס איתך לברית. ברית סיני, מה הבעיה של ברית סיני? הם בכלל לא ידעו מה התורה, לא קיבלו אותו. ברית ערבות מואב, הם כבר למדו את התורה 40 שנה, מה הם עוד לא ידעו? מה זה ארץ ישראל? מה זה עמי הארץ? מה זה מלחמה? מה זה אומר לחיות בארץ בלי ניסים, בלי מן, בלי סלב, בלי עמוד האש, עמוד הענן, וזה פה בלי חיים, בלי ניסים. טבע ומלחמות ולעבוד את האדמה ומול הפתויים של עמי כנען. את זה הם לא ידעו במדבר, הם חיו דור המדבר, חיו בעננים, עמוד ענן ועמוד אש. אני רוצה שאתם תכרתו ברית בתנאים אמיתיים, שאתם היום תגידו לי, אנחנו מכירים עכשיו את העם, אנחנו יודעים מה זה לחיות בארץ ישראל, אנחנו יודעים מה הפירוש לקיים תורה, מה הפירוש להתבדל מעמי הארץ, אנחנו יודעים מה זה וקורטים ברית, ובכל זאת אנו קורטים הבנה. דרך אגב, זאת כנראה הסיבה שיש עוד מעמד אחד של ברית בתנך, וזאת הברית או האמנה, היא נקראת שם אמנה
אצל
עזרא, כי זה מצב חדש.
נכון,
שוב,
נכון,
ממש שני, זה מצב חדש.
ואצלנו עוד לא היה,
אצלנו עוד לא היה מעמד של ברית.
יש בזאת השם כאן,
יש כאלה שחשבו יש כאלה שאמרו שמעמד, מי שהיה מי שחשב שאנחנו הברית של דורנו זה מלחמת סיני. אתם יודעים שיש שיר של אלי מוהר, לא אגדה ראי, לא אגדה ראי ולא חזיון עובר, הנה מול הר סיני, הנה מול הר סיני, הסנה הסנה בוער, בשערי העיר ביד הצנחנים, הושלהבת יה עיני הנערים, הושלהבת יא ברעום המנועים עוד יסופר על זה היום החי בשוב העם אל מעמד סיני. פעם חשבו, זה מדהים, האווירה במלחמת סיני, שחוזרים לסיני וחוזרים לברית סיני, אבל עם ישראל עוד לא היה בשל לזה, לחזור אל סיני גיאוגרפית ורוחנית ונפשית בשוב העם אל...
לא, זה היה מאוד קרוב להוביל אותו. היום אנחנו הרבה יותר רחוקים מההרגשה הזאת. כשאנשים באו לארץ מתוך אידיאליות,
רקע דתי, עם אידיאלי,
וגם באידיאליות, אפילו לא רקע דתי, אבל עם אידיאלי, ועשו קיבוצים, היה אהבת ישראל אחרת, וגם אהבת הארץ הייתה אחרת מאשר היום. אז היה יותר קל להוביל אותם לדברים כאלה. כולם, אהבת הארץ היה טבועה בכולם, גם בחילונים, וזה היום כולנו יותר רחוקים, כל המגזרים, ככה נראה לי.
כן.
זה התרחקות לשם התקרבות. בסופו של דבר
יבואו. נכון, זאת התרחקות לשם התקרבות. זאת הגדרה.
אבל
אז תהיה בחירה פה, שבאו לכבוש את הארץ ולהקים קיבוצים וכל זה, הם עשו את זה תוך תחושת גאולה, אבל הם חשבו שאפשר בלי תורה.
אבל ארנה צודקת, לא היה מאמץ של ברית. עם ישראל חוזר, צריך לחזור אל הברית.
עכשיו הם יחזרו
לזה
עם
תפילים. חייבים לחזור לכאן. ההכנה לכיבוש. ההכנה לכיבוש.
דווקא יריחו עם מקום מתאים לברית.
ברית מילה.
תראו, שני מקומות בארץ ישראל היו בהם, היה ברית סיני הייתה בדרום סיני. ברית ערבות מואב הייתה ביריחו ובערבות מואב, בשני החלקים, בשני החלקים. אבל ברית, הייתה עוד ברית, הברית השלישית שבעזרת השם נקרא עליה בפעם הבאה, וכבדה לדי הייתה בשכם. שלושה מקומות שבארץ ישראל. השאלה היא איפה תהיה ברית שכם, היא בין הר גריזים להר עיבל, ברית ערבות מואב היא פה במרחב הזה, בין הגלגל וערבות מואב על הירדן, על ירדן יריחו, והברית הראשונה היא בדרום סיני על הרי סיני.
הרי כאן בנישואים יריחו, יריחו היא המקודשת, זה הנישואים
משלושת הבריתות
של עם
מרגישה
ישראל בארץ ישראל.
פה זה יהיה.
אז המקודשת הזאת היום היא כבושה. המקודשת הזאת שכל אחד רוצה לפגוע בה, לקחת אותה, היום היא כבושה. אז איפה הנישואים? אז כל הנישואים בסכנה.
יש אפשרות אחרת, שאולי הברית החדשה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא תהיה על הר הבית. הר הבית, הנה איתך.
זה חייב להתחיל מיריחו. הר הבית זה הפסגה.
מי יודע? זאת באמת מחשבה מהשאלה מעניינת. אבל זאת הערה מעניינת, שגם בבית ראשון, הנה אנחנו רואים, נכנסים לארץ ועוברכם את ברית השם אלוהיכם. יפה, גבירותיי ורבותיי, נכבה לי הפלאפון, סימן שצריך לסיים את השיעור.